אוקיי, אהלן פודקווסטרים ופודקווסטריות, מה קורה? אני דוד קנדל ואתם על פודקווסט, הפודקאסט שלי שבו אני יוצא לחפש את משמעות החיים. מה העניינים? מה המצב? אצלי הכל בסדר. היום בתוכנית יולי תמיר, שרת החינוך לשעבר ונשיאת מכללת שנקר בהווה ואימא של חברה טובה שלי, כן, ככה השגתי את הרעיון. היום בתוכנית יולי תמיר ויש לנו הרבה על מה לדבר. מה שאני רוצה לדבר איתכם עליו באמת זה מה שקרה ברעיון עצמו. אז תשמעו, זה היה הרעיון הראשון שלי מכל מיני בחינות. דבר ראשון, זה היה פעם ראשונה שאני מראיין לבד. את רוב הרעיונות שלי עשיתי אצל זאביק בסטודיו וקצת אצל אחרים, אבל גיליתי שלגוגל יש סטודיו לפודקאסטים שמאפשרים בו שימוש בגוגל קמפוס. אז תודה לגוגל. והלכתי לשם ועשיתי את זה, וזה היה פעם ראשונה שאני מקליט לבד. אוקיי? אז זה דבר ראשון. דבר שני, זה היה פעם ראשונה שאני מדבר עם מישהי כל כך חשובה. עכשיו, קשה לקטלג אנשים לפי חשיבות, אבל בוא נגיד ככה. זאת הייתה פעם ראשונה שאני צריך לקבוע את הרעיון עם מזכירה של מישהו, ולא עם הבן אדם עצמו. זה כבר מעיד על הסטטוס של הבן אדם. אז זאת הייתה הפעם הראשונה שאני מקליט לבד, וזאת הייתה הפעם הראשונה שאני מקליט מישהי עם מזכירה. וזה היה הפעם ראשונה שלבן אדם יש גם מה שנקרא בעגה מקצועית hard out. יענו, יש זמן שהרעיון חייב להסתיים בו, כי הבן אדם צריך להיות במקום אחר איך שהרעיון נגמר. אז אני הייתי סופר לחוץ לקראת הרעיון הזה, גם בגלל המעמד של יולי, גם בגלל שאני מקליט לבד, גם בגלל ה-hard out הזה, וגם בגלל שזאת יולי תמיר, בן אדם סופר מרשים שאני עכשיו צריך לדבר איתה במשך שעה וחצי, ולעשות שהשיחה הזאת תהיה שווה משהו. אז ממש התכוננתי ובאתי מוקדם כדי לבדוק את כל הציוד ושאני יודע איך הכל עובד. היא מגיעה לאולפן, אנחנו עולים למעלה, מתחילים לדבר והשיחה קולחת. באמת, עוד דבר שזה היה פעם ראשונה, עוד לא הייתה לי מרוענת כל כך ראותה. כל מילה מדויקת, בקושי הייתי צריך לערוך משהו. בלי אמים, בלי אם, בן אדם ששטף הדיבור שלה בין הראש לפה הוא מדהים. והכל מעניין והכל זורם. ואז באמצע השיחה אני רואה שהמספרים על הצג לא זזים. ואני אומר לעצמי, רגע, מה, הם אמורים לזוז, מה קורה פה? ואז אני קולט שאני לא לחצתי על הכפתור האדום. אני בעצם לא הקלטתי את החצי הראשון של השיחה. איך שאני קולט את זה, אני אומר, אוי יולי, והלב שלי נופל. קשה להסביר מה הרגשתי באותו רגע. הרגשתי פחד שעכשיו בזבזתי את הזמן לבן אדם כל כך חשוב. הרגשתי מושפל שאני כל כך לא מקצועי. פשוט התכווצות בכל הגוף ובלב ותפסתי את הראש. והיא אומרת לי, אני ארוג אותך. אבל אחרי שנייה זה נראה כאילו היא מדפדפת הלאה, כי בעצם מה אכפת לה באמת? היא עושה את זה כסוג של טובה לחבר של הבת שלה. בכל אופן, אני מבין שיש לי שתי אופציות. אחת, זה לנסות לשחזר שיחה שזה נורא. והשנייה, היא פשוט להמשיך מאותו מקום שהפסקנו. אז אתם תשמעו את השיחה מהרגע שהפסקנו, שזה איך שהיא הגיעה לאוקספורד. אז אני אנסה לתת לכם את ההקדמה של מה שקרה לפני. אחד הדברים הגדולים שרציתי לדבר עליהם עם יולי היה המשפחה שלה. המשפחה שלה הייתה משפחה מוכרת ביישוב לפני הקמת המדינה. בעצם, אמא שלה הייתה אחיינית של דוב עוז. דוב עוז היה הגיס של משה שרת, והוא היה גם גיס של אליהו גולום. משה שרת, אליהו גולום ודוב עוז נקראו שלושת הגיסים. הם גם גדלו בארץ, הם גם היו במחזור הראשון של גימנסיה הרצליה, והם הקימו הרבה דברים שקשורים להגנה ולביטחון. למרות שאליהו גולום ודוב עוז מתו יחסית בגיל צעיר, קום המדינה. ורק עוד מילה אחרונה על שלושת הגיסים. ב-1940 דוב עוז נסע עם אשתו ועם גיסתו הצעירה בת ה-12, שהיו בעצם אחיות של סבתא של יולי תמיר, ועוד בני משפחה אחרים, והייתה להם תאונת דרכים. זאת הייתה טרגדיה נוראית, כי בעצם נהרגו 5 אנשים ממשפחה אחת. זה היה גם טרגדיה בשביל היישוב כולו, כי זה היה אנשים שכולם הכירו. אז זה הסיפור המשפחתי שעליו היא גדלה. היא גדלה עם המטען של המשפחה הזאת. זאת אומרת, הציונות והתרבות העברית והלאומיות היהודית זה דברים שפעפעו במשפחה הזאת. זה בסדר גודל שהיא הייתה עושה ליל הסדר עם משה שרת, ראש הממשלה השני. אז זה היה החלק הראשון של הרעיון, שרציתי להבין מאיפה היא באה, מה הסיפור שלה. אחר כך דיברנו על שלום עכשיו, והיא סיפרה דברים סופר מעניינים על שלום עכשיו. אני ממש מצטער, באמת, אני מצטער ששכחתי להקליט, אבל אני אלמד לאבא, כן? זה אחד הדברים שקורים לאנשים שמקליטים פודקאסטים, זה מבאס, אבל זה קורה. אוקיי, אז שלום עכשיו. שלום עכשיו התגלגל מאיזה ארגון אחר שיוליה הייתה חברה בו, שנקרא ציונות אחרת. הם, לקראת הגעתו של סדאת לארץ, רצו נורא לוודא שלא מתפספסת פה עוד הזדמנות לשלום. הם כעסו על ההזדמנויות שפספסו בזמנה של גולדה והרגישו שאי אפשר לפספס את ההזדמנות הזאת. והיא סיפרה על הדינמיקות שהיו שמה. להבדיל מהיום ששלום עכשיו מאוד מזוהה עם הסכסוך הישראלי-פלסטיני או עם סיום הכיבוש, בזמנו זה היה סביב השלום עם מצרים. והיו שם אנשים שלאו דווקא היום היו מזוהים עם השמאל, אבל שזיהו את הסיטואציה הזאת עם מצרים כאיזושהי סיטואציה שצריך לקדם. העניין המעניין הוא שאחרי שנים של פעילות, יולי תמיר, שהייתה הגייסת כספים שלהם, הוא עזבה משלום עכשיו. בעצם מה שקרה זה שהיא נסעה לשוויץ להיפגש עם תורם. התורם הזה ארגן פגישה בהפתעה לה ולדדי צוקר עם מישהו מאשף בשם סרטאוי. בזמנו זה היה נגד החוק להיפגש עם מישהו מאשף. היא חזרה לארץ והם דיווחו על הפגישה הזאת לחברי שלום עכשיו, בגדול אמרו להם ללכת משלום עכשיו ושם זה נגמר. אחר כך היא מספרת שהיא ודדי צוקר חשבו מה לעשות הלאה, ושולמית אלוני גייסה אותם להצטרף אליה לרשימת רץ לכנסת. ואז היא הייתה גם הדוברת של שולמית אלוני במשך תקופה. בעצם שורה של גלגולים שבסופו של דבר מובילים אותה להגיע לאוקספורד. שמה היא מתחילה לעבוד עם פרופסור בשם ישעיה ברלין. אם מישהו מכיר את כל הסיפור הזה של חירות מה וחירות לה, אז זה ישעיה ברלין, אוקיי? זהו. אז זה הסיפור שאתם פספסתם. ואני עוד פעם, אני סופר מצטער, היו לנו שם עוד כל מיני טיטביטים מעניינים וטובים, אבל זה הדברים העיקריים. חוץ מזה, כתבתי לעצמי פה שאני צריך לדבר איתכם קצת על טל. טל היא הבת של יולי, ואנחנו מזכירים אותה כמה פעמים בשיחה. את טל אני פגשתי באוניברסיטה, והיא נעשתה חברה נורא טובה שלי ושל עינת, אשתי. וטל גדלה בשומר הצעיר, ואחר כך הייתה בקומונה של השומר הצעיר, והייתה רכזת אזור בשומר הצעיר. ומי שמכיר אותי יודע שגם אני הייתי בשומר הצעיר, וגם בנוער עובד, וגם חייתי חיי שיתוף. אז היה לנו את הקשר הזה שחיבר בינינו, ועד היום אני חושב שזה משהו ששנינו כזה מדברים עליו ומתמודדים איתו. אז זאת הסיבה שטל עולה בכל מיני קטעים שקשורים לזה. נראה לי זהו. חוץ מזה, מה קורה איתי? אני בסדר, לא יודע מה להגיד. טוב, אוהב אתכם, יאללה. הנה השיחה שלי עם יולי תמיר.
האמת שהיופי באוקספורד, אחד הדברים שאני עד היום אוהבת, זה שלסטודנטים יש המון חירות והרבה אחריות. זה לא כל כך שמישהו נתן לך טקסטים לקרוא, אני זוכרת שבאתי עוד למנחה הקודם שלי לפני עזאיה ברלין, ואמרת לו, נצא לכתוב משהו על לאומיות, אז הוא אמר, יופי. אז אמרתי לו, אז מה אני עושה עכשיו? אז הוא אמר, אולי תכתבי איזה אסי. אמרתי, יופי. אז... יש לך איזה עצה, שאלה מנחה, רשימת ספרים? הוא אמר לו, אמרת לו, אני צריכה לכתוב, כמה מילים אני צריכה לכתוב, כמה ספרים אני צריכה לקרוא, אז הסתכל עליי כזה במבט אוקספורדי, ואמר, just the proper amount. אז הבנתי שלא, אף אחד לא ינחה אותי בכלום, מה שאני לא אעשה, לא יקרה. וזה שיעור טוב לכם, אני חושבת שאוקספורד כאוניברסיטה, מאוד ממיינת ככה אנשים, מי שלא מסוגל לעשות את זה לבד, זה לא... אוניברסיטה אמריקאית, שקודם עושים qualifications ועושים זה, או שאתה שורד, או שאתה פורש, אבל זו מערכת מאוד אוטונומית. אז גם אם זה, הוא אומר לי, אולי תקריא משהו של הרדר, אולי תקריא משהו זה, ואז הייתי באה, הוא הכיר את כל הטקסטים האלה היטב. ופשוט היינו משוחחים, הייתי אומרת, בחרתי לקרוא את זה, למה בחרת, מה חשבת, מה הבנת, כן הבנת, לא הבנת, היה נותן לי כמובן את ההקשר המאוד רחב שהיה באמתחתו, ויכול היה להציע לי דברים שלא אפילו חלמתי שאני צריכה לחשוב עליהם.
עם מי הוא עבד? מי היו ה...
הוא כבר היה אז בשיא גדולתו, אבל... באותה תקופה הוא כבר היה, כאילו, הוא היה המוסד בעצמו.
כן. אוקיי, ואז את חוזרת לארץ?
חזרתי לארץ, סיימתי את הדוקטורט, חזרתי לארץ.
רצית לחזור לארץ?
כן, לגמרי, לא היה לי לרגע ספק שאני אחזור. זה היה ככה, התנחתה כדי באמת קצת גם לחשוף את עצמי לעולמות אחרים, וגם לפתוח את הראש, אבל לא חשבתי לרגע שאני רוצה לחיות במקום אחר, חוץ למשל כאן.
וידעת למה את חוזרת?
כן, שהייתי באוקספורד, כבר הציעו לי מתל אביב לחזור ללמד. לאוניברסיטת תל אביב, וחזרתי לאוניברסיטת תל אביב.
ואיך זה היה?
מעניין, כי פתאום הגעתי לאוניברסיטה אחרת, לא למדתי בתל אביב.
כן.
למדתי בירושלים, את התארים הראשונים שלי. פתאום אוניברסיטה כזאת עם כיתות של 400 איש, שהייתי צריכה ללמד את כל המבואות, זה היה די שוק.
אז כבר היה את גילמן.
אז כבר היה את גילמן.
אוקיי.
כן. ובאמת, חוויה לגמרי אחת, אוקספורד, לא חושבת שבכל שנותיי באוקספורד הייתי ביותר מ-20 הרצאות. Mm-hmm. בדרך כלל הייתי בקבוצות קטנות, בקבוצות שלמדו ביחד, במה שנקרא tutorials, בהנחיות, ב-options. החוויה לשבת בכאילו כיתה של 400 איש ומישהו מרצה לך הייתה די זרה לי, ופתאום מצאתי את עצמי בתור המורה בסיטואציה הזאת, לא ממש... ידעתי איך להקל את זה, ועבדתי קשה כדי לשרוד את השנים האלה.
זו הייתה הפעם הראשונה שלימדת?
כן, וזו הייתה חוויה, אני נורא אוהבת ללמד. אם יש משהו שאני ממש אוהבת לעשות, זה ללמד. זה בעיניי חוויה, אחת הטובות שיש.
איך את מתכוננת לשיעור? האמת היא שזה עוד איזשהו תמה בפודקאסט. הרבה פעמים אני שואל, שאלתי את מוקי, שאלתי את אניטה שפירה, what's your process?
טוב, אז הייתי פרש, כאילו, לא ידעתי כלום.
Okay.
אז זה לא כמו היום. אבל אז באמת חרשתי, לפני כל שיעור הייתי קוראת וקוראת וקוראת וקוראת, אבל כל מי שמכיר אותי יודע שאני לא יכולה להקריא, כאילו, לא להקריא משהו שכתבתי, ואני לא יכולה לדבר מפתקים, אני צריכה לעבוד מספיק ולהכין כדי שזה יהיה לי בראש, ואז לדבר.
Mm-hmm.
אני מאוד גרועה ב... כאילו להכין איזה תסריט ולדבוק בו, זה הדברים שאני מאבדת את חדוות ההוראה, אני צריכה כאילו לדבר עם אנשים, אפילו בקהל של 400 איש בגילמן, הייתי תמיד מוצאת שלושה סטודנטים שאתם מסתכלת עליהם, דברת איתם, חלקם הפכו חברים שלי אחר כך, הצלחתי לאתר את השלושה הנכונים, אבל זה דרש הרבה מאוד הכנה, אלה היו שנים שבאמת אני חושבת, לא יודעת אם ישנתי בכלל, כי היו לי שתי ילדות קטנות, ולימדתי.
וגרתם
בתל אביב? וגרתי בירושלים.
אה, בירושלים.
פסעתי את תל אביב, היה עמוס.
וואו. אוקיי, ואז איך מגיע הפוליטיקה? איך זה נכנס?
הפוליטיקה באה אחרי עוד כמה שנים, נסעתי אחר כך, קיבלתי מלגה, קיבלתי פול ברייט, אז נסעתי לפרינסטון, הייתי שנה בפרינסטון, ואז קיבלתי עוד פול ברייט. נסעתי להרווארד, ואז... חזרתי מדי פעם, כאילו כל סוף שבוע שני לארץ, והייתי פה ביום...
המשפחה נשארה בארץ?
בפעם השנייה, כשנסעתי להרווארד, הבנות חזרו להיות עם אבא שלהם בארץ. וממש כל סוף שבוע שני הייתי בארץ.
זה די מטורף.
והלכנו ביחד להפגנה, שרבי נרצח בה, וחזרתי להרווארד באותו סוף שבוע, אחרי אותו סוף שבוע, מה אתם חברים? אני לא מביאה את הילדות לפה, אני חוזרת לארץ. זהו, ואז ב-95 חזרתי, וחיפשתי נתיב גם לעשות משהו פוליטי. והכרתי את אהוד ברק, התחלתי לעבוד בהתחלה לסייע, לכתוב, כאילו, כתבתי תוכנית 100 ימים שלו.
אוקיי.
באתי מלא, כאילו, באתי מהקנדי סקול, היה לי כזה, הייתי... מסוג החברה שכבר עשו כל מיני תוכניות, והייתי פתוחה שאני...
אז זה מה שעשית בהרווארד, כאילו עבדת בקנדי סקול?
הייתי בקנדי סקול, כן.
אוקיי.
ובאתי עם כל הרעיונות החדשים שבקנדי סקול מייצרים במסות, וניסיתי לשווק אותם פה, וכך הגעתי לאהוד ברק, וכתבתי תוכנית 100 ימים שלו, תוכנית ברק לישראל טובה יותר.
כן.
נדמה לי עדיין על ה... לא על המחשב שלי בטח, אבל באיזה פייל חבוי.
כן.
זהו, ודרך זה הכרתי את ברק, וככה בעצם הוא הציע לי להצטרף לפוליטיקה.
אני אעשה שנייה רוורס לקנדי סקול. מה קיבלת שם?
קיבלתי שם המון. זה גם, כאילו, החיים שלי, כמו שאתה רואה, זה התגלגלות של כל מיני דברים בלתי צפויים ומקרים לגמרי ולא מתוכננים. אז מה שקרה שכשהייתי בפרינסטון, אז נתתי איזו הרצאה בהרווארד, ובתוכנית שנקרא Ethics and the Professions, והם נורא התלוו מהרצאה, ואז הם הזמינו אותי להיות שם, להנחות את קבוצת ה-MA שלהם. ובעצם עבדתי שם עם אדם מקסים בשם דניס תומסון, עסק הרבה באתיקה ופוליטיקה, וזה התחום שלא עסקתי בו הרבה קודם, וככה זה פתח לי את העיניים, למדתי גם איך מלמדים את כל שיטת ה-case studies, מה שקנדי סקול נורא אוהב, וגם למדתי הרבה אתיקה ופוליטיקה, וניהלתי את הקבוצה הזאת עם זיק אימנואל, שזה אח של ארם אימנואל, סודי אימנואלס, היו חלק מחיי באותה תקופה, שני חבר'ה מאוד נחושים בדעתם.
ויש עוד אחד, לא? יש גם את אריה אימנואל.
נכון, אבל אני מכירה רק שניים.
אוקיי.
וכאילו, אתה, עוד הפעם, זה הפריבילגיה של המקומות הטובים, קבוצה של, נדמה לי, 8 סטודנטים, 3 מרצים, ופרופסור אחד, זאת אומרת, וקבוצה שעבדה נורא יפה, ולמדתי ממנה המון, כך ש... והרבה מאוד, כאילו, על יותר על actual, כאילו, policy making, פחות על... כשהייתי בפרינסטון, הייתי במשהו אחר לגמרי, כן. זה מין לקונה כזאת של עולם הרעיונות המופשטים, ופה פתאום ככה חזרתי קצת יותר לעניין הפוליטי, אז זה טיווח לי בין התקופה של הלמידה המופשטת לפוליטיקה היותר עכשווית.
ומה רצית להביא לארץ? הרגש שחסר משהו בארץ במובן הזה?
כן, מחשבות על מדינת הרווחה, טוני בלר, אז כאילו התחילו לדבר על ה-third way, והתחילו לדבר על דרך שבה מגשרים בין קפיטליזם לקפיטליזם נאור, להומניזם, דברים שעכשיו כאילו הם שיא, כאילו בשיא המודה נקרא לזה.
כן.
אז התחילו להתבשל, ואני נורא התלהבתי מזה, אני זוכרת שהרעיון של קפיטליזם נאור, ו... הדרך שבה עושים, מדברים על צדק חברתי במונחים פוסט, זה כבר פוסט קומוניסטים, סוציאליסטים, אלא יותר כאילו ליברלים, אבל לא ניו-ליברלס. כאילו, הנישה הזאת שאתה חוצב לעצמך בתוך העולם הליברלי, שמדבר על רווחה, אבל לא גולש להלאמה, אבל הולך לתהליכים של אחריות המדינה על אזרחיה. הנישה הזאת מאוד קסמה לי.
ואהוד ברק, הוא התחבר לזה גם?
אהוד ברק בכלל לא התעניין במה שכתבתי.
אוקיי.
אהוד ברק נתן לי לכתוב, אני חושבת שחוץ מאשר תפיסת הביטחון הוא לא קרא את רוב הדברים, אני כתבתי ביד חופשית.
מי כן קרא?
לא יודעת, המגיע אני מקווה, כי לא היו הרבה שקרות בסוף. לא יודעת, זה היה מין, זה היה כאילו, א', הבנתי פתאום כמה כל תוכניות המאה הימים האלה, הם הזויות כאילו. לא משנה, כולם אומרים, מכינים, כל מיני אנשים אומרים לי, אני חבר בצוות 100 ימים, אומר, וואו, איזה יופי. אנשים עושים את זה כי הם צריכים בסוף להציג משהו, ועשינו חוברת נורא יפה, בהמון צבעים.
כן.
עד היום אני לא יודעת מה אהוד ברק חושב על מדינת הרווחה.
מעניין.
חלפו הרבה שנים.
כן.
וטרם למדתי.
אוקיי. אז...
אבל אני יודעת מה אני חושבת, וזה כאילו היה בזמן, פתאום באתי מההרווארד, ולא הייתי בארץ המון שנים. הייתי לגמרי כאילו... כאילו זרה לה, לא הכרתי את מפלגת עבדה, לא הכרתי אף אחד בפוליטיקה, ואמרו לי, תכתבי, זה אני יודעת לעשות, שמו לי מחשב. ותן לי מחשב, ואני יכולה לכתוב, אז אני אשמחה לעשות את זה.
מי היו השותפים שלך בזה?
אף אחד, זה כאילו דבר לגמרי...
את היית צוות 100 ימים.
אני הייתי צוות 100 ימים, לא היו כל מיני אנשים אחרים שהתייעצתי עם המון אנשים, כאילו הלכתי בכל נושא, ברווחה, בבריאות, בתחבורה, וזה הלכתי, ישבתי עם המון אנשים, ורשמתי המון פתקים, כתבתי.
ואת עדיין באוניברסיטה באותו זמן?
כן, אני חזרתי לתל אביב.
אוקיי.
למדתי.
אז מתי בעצם המעבר קורה?
האמת שזה קרה... נקרא באופן לגמרי מקרי, כמו שאמרנו, חיי הם לא מסדורים.
כן. זהו, אני שם לב שאין פלן.
כן, לגמרי. החיים שלי זה רצף של מקרים בלתי צפויים לחלוטין. תמיד אנשים אומרים לי, כאילו, אז איך, מתי הצבת עצמך למטרה להיות משהו? באמת, כאילו, דקה לפני שזה קרה, בדרך כלל הייתי בחוסר ידוע מוחלט שזה הולך לקרות, וכך ככה גם עם ברק.
אז המקריות של שרת הקליטה?
כן, האמת היא שככה, כשיום אחד ברק עבר במסדרון, הוא ראה אותי בזווית עין, ואמר, למה שלא תרוצי לכנסת? ואני אמרתי, בואלה, למה לא?
כבר עשיתי את זה.
לא, כן, כאמור, אני תמיד רוצה לעשות משהו שעוד לא ככה טעמתי, אז אמרתי, והתמודדתי לכנסת. היה לי אותו כזה קטן, לא ידעתי כלום, לא הכרתי את המפלגה, לא הכרתי כלום. באמת, באמת, out of the blue.
ב-99,
ב-98 זה היה.
שכתבת את תוכנית 100 ימים.
אחרי שגמרתי לכתוב, וזה תוך כדי זה שהסתובבתי שם במסדרונות. זאת אומרת, מה הוא אלה, למה שלא תתמודדי לכנסת? צריך נשים איכותיות, וזה אמרתי, וואי, היה נהדר.
אוקיי.
והתמודדתי והגעתי למקום 17, שזה לא כך רע למישהו שממש לא ידע כלום.
כן.
אבל מה שקרה זה שברק בדרכו החביבה, אחרי שיעל דיין הייתה 15, קולט אביטל הייתה 16, ואני הייתי במקום 17, ואז החליטו שההחלטה של שתי נשים בעשירייה, זה בעצם לא דרך לקדם נשים, אלא זה נומרוס קלאוזוס. לא יהיו יותר משתי נשים בעשירייה.
אוקיי.
Okay. אז דליה איציק הייתה בעשירייה הראשונה, ואז יעל דיין הייתה, נדמה לי, בעשירייה השנייה, ואז הוסיפו את סופה לנדבר, אז כבר היו שתיים. אז דחפו אותי ואת קולט אחורה.
אוקיי.
Okay. ואז קולט הייתה בעשירייה השנייה, השלישית, ואורית נוקד הביאו אותה מהקיבוצים. בקיצור, אני באתי כאילו לטקס הכרזת הרשימה, שמחה ועליזה, אני חושבת שאני מקום 17, מצאתי עצמי מקום 42, אמרתי, אוקיי, כך נראית הפוליטיקה, ביי, התפטרתי מהמפלגה, התפטרתי, שלחתי מכתב לכולם שיהיה להם בהצלחה, וחזרתי לספרייה.
מי הצביע לך?
אין לי מושג.
אוקיי.
אבל כנראה די הרבה אנשים, כי לי, אתה יודע, הייתי, באתי כזאת פרש, אבל עם המון רצון.
שאת חושבת שזה היה אנשים שזכו אותך משלום עכשיו, אנשים?
אין לי מושג. המון בקיבוצים אהבו אותי, היו לי, עובדה שהצלחתי כאילו לבנות איזשהו מערכת.
וגם איך נגיד בקיבוצים הכירו אותך?
נסעתי, במשך איזה 3 חודשים נסעתי באוטו כזה קטן ממקום למקום.
לימדת קורסים של 400 איש.
סיפרו לי להורים שלהם, ואז הכרתי את בן זוגי המנוח, שהיה גם דמות מאוד חשובה בחיי, והוא היה איש מפלגה, והוא הכיר את המפלגה, אז הוא אומר לי, תסעי לרמלה, יש שם דברים עם שמואל, תגידי לו, רוני שלח אותה.
אוקיי.
באמת, באמת, כאילו, הכי, 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 לא מאורגן שבעולם. זהו, ואז אמרתי, טוב, תודה רבה, לא צריך שלום.
והגעת ממקום 17 ל-42?
כן, כן, ברשימה הייתי במקום 42.
וואו.
בקיצור, אמרתי, טוב, תודה רבה, הבנתי איך זה פוליטיקה, והלכתי, חזרתי לספרייה, הייתי במכון ארטמן אז.
אוקיי.
זה, שאלתי בספרייה אחד, והתקשרו אליי עם המשרד של אהוד ברק, הוא כבר היה ראש ממשלה. אמרו לי שהוא רוצה לדבר איתי, אמרתי, בוודאי, לכבוד הוא לי. אמרו, טוב, אז הוא מבקש שתבוא אליו הביתה. אמרתי, טוב, אחרי דקה התקשרו אליי, אמרו לי, לבלפור. אמרתי, כן, הבנתי שהוא כבר בבלפור, למרות שלא דיברנו מעט. זהו, באתי אליו, באמת out of the blue, הוא אמר לי, תגידי, מה את רוצה? אני יכול להציע לך להיות או שרה או שגרירה. אמרתי, אני לא נסעת לחול, אני עשיתי כל כך הרבה שנים בחול, והילדים שלי נסעו.
זה הפתיע אותך?
לגמרי, לא היה לי מושג מה הוא רוצה. באמת באתי כאילו, אוקיי. אולי אני צריכה לכתוב עוד משהו, אולי צריך איזה נאום על רווחה או משהו, לא ידעתי. ואז אמר, אם לא, את יכולה להיות שרת הקליטה. אמרתי, טוב.
רגע,
לא ידעתי, באמת.
בפרספקטיבה של היום, שאנשים נלחמים על ג'ובים של סגן שר, זה נשמע הזוי לגמרי.
הכל הזוי. זה הכל, אמרתי לו.
מה האינטרס שלו היה?
הוא היה צריך להוסיף עוד 2 חברי ממשלה, שהם לא היו חברי מפלגת העבודה, ואני התפטרתי. והוא היה צריך אישה.
אבל הוא לא יכול, הוא היה צריך
חברי ממשלה. כנראה אני הייתי אישה פנויה הכי קרובה.
כן.
כי ארטמן זה נורא קרוב לבלפור פשוט.
אבל הוא לא יכול מישהו ממפלגה אחרת?
לא, אני חושבת שהוא לא רוצה מישהו ממפלגה אחרת, והוא לא קונה חשבונות עם אנשים בתוך המפלגה.
אוקיי.
אני תמיד באמת צחקתי שארטמן זה כאילו הכי קרוב לבלפור, בן אדם שהיה יכול להגיע הכי מהר, זה אני, אז אמרו לי, אתה יכול לבוא, אמרתי, כן, הלכתי ברגל 7 דקות ובאתי.
היה מישהו אחר ש...
נסע באוטובוס, האוטובוס אחר, אין לי מושג למה בסוף הוא בחר בי.
ואיך באת לתפקיד הזה של שרת הקליטה?
בהלם. כאילו, לא, באמת שלא ידעתי כלום. אני זוכרת, טל, ביתי הצעירה, שאתה מכיר, הייתה באיזה טיול, וזה תדע, זה עוד ימים, עוד אין טלפונים וזה, היא נסעה לטיול, והיא חזרה, ובין זה לזה אני נהייתי שרת הקליטה. ובאתי לקחת אותה, משדה התעופה, כי קבענו שאני אבוא לקחת אותה, אבל כשהגעתי לשדה התעופה, עוד פעם, כאילו, עוד בדיס-אוריינטציה גמור, הסתבר לי שכמובן הלשכה הכי גדולה של שר הקליטה, היא בשדה התעופה.
אה, כן?
כן, כל הבאים לארץ. וכמו שבאתי, באו איזה שורה של אנשים לקבל את פניי, כל עובדי המשרד שלי, והביאו אותי לכבס המטוס, וטל יורדת מהמטוס וראה אותי, והיא בטוחה שקרה אסון.
אוי, אוי.
כי למה שאימא שלה תעמוד עם שורה של אנשים לרגלי המטוס,
אוי, אוי.
היא רצה אליי, ואומרה, מה קרה, מה קרה? אמרתי, לא תמיד, אני הייתי שרת הקליטה.
אוי, זה מצחיק, אוקיי.
ולקח לי הרבה זמן. האמת שאז למדתי שיעור נורא נורא חשוב, שאתה לא יכול להיות שר ככה. אתה צריך ללמוד.
אחרי שצחקנו.
אחרי שצחקנו. לא, באמת. נחתתי לתפקיד הזה, ונורא השתדלתי, ולמדתי, ובאתי עם הרבה ידע באמת על תרבויות ורב תרבותיות, וכל מיני דברים רלוונטיים. זה לא עזר לי. אני לא הבנתי איך עובד משרד ממשלתי. לקח לי הרבה זמן. זה גם הייתה ממשלה נורא קצרה, התפרקה נורא מהר. כל רגע היא נפלה והתפרקה, ונסענו לקמפ דיוויד, ונסענו חזרה, לא היה ממש זמן.
את היית פה משלחת לקמפ דיוויד?
כן, אני הייתי בוושינגטון, אני עשיתי את הדוברות מוושינגטון.
אוקיי.
ולמדתי כמה, כשבאתי אחרי כמה שנים טובות להיות שרת החינוך, אחרי שכבר הייתי בכנסת, והייתי חברה בוועדות, וכבר הבנתי את המערכת, זה היה עולם אחר לגמרי. יש מחיר מאוד גבוה בלמנות שרים בלתי מקצועיים. ולא מקצועים, לא רק במקצוע עצמו, שלא מבינים את הפוליטיקה, שכל פקיד במשרד האוצר יכול לעבוד עליהם, שכל ילד בוועדת החוקה יכול...
אז אני רוצה לשאול מה היית עושה אחרת, אבל גם לפני זה האמת היא, מעניין אותי לדעת איך קיבלת את קמפ דיוויד.
כשהיינו בוושינגטון והם היו בקמפ דיוויד, זה היה נראה כאילו באמת קורה משהו מדהים. אני חושבת שהנתק הגדול שלי מברק היה העובדה שכשזה לא הצליח... כמו שהוא רצה. דרך אגב, אני חושב שקמפ דיוויד הייתה הצלחה, קרו המון, המון, המון דברים חשובים בקמפ דיוויד. המון. וכשזה נגמר, אז היה אפשר לבוא ולהגיד, אוקיי, ניסינו, התקדמנו, לא פתרנו את הבעיה, כי מי פותר בעיה, מסכסוך של 100 שנים ב10 ימים, גם בקמפ דיוויד, שבאמצע קלינטון נוסע ל-G7, ולא עושים שום מחנה, ואף אחד לא יודע על מה מדובר, ועושים את הדברים כאילו כלאחר יד. אז ניסינו והתקדמנו, וגם היינו מתוסכלים, ותהיינה בחירות בישראל, ויבוא מישהי בחר, וימשיך את התהליך, והוא מחויב מהמקום שאני הפסקתי. אם היו אומרים את זה ככה, במקום אין פרטנר, היינו כולנו במקום אחר, ואני כל כך כעסתי על זה, שאני חושבת שמאז אני וברק לא מדברים. כי אני חושבתי שזה היה באמת ניצול ציני של הכוח של ראש ממשלה, גם הוא וגם קלינטון, דרך אגב, שאני מאחרוני חסידיו, מכל מיני סיבות, אבל גם... ניצול ציני של הכוח, אתה נכשל, אתה לא יכול להכשיל, כאילו לשרוף את המערכת, אתה לא משאיר אדמה חרוכה, והיה אפשר לצאת, אחר כך היו טאבה, ובטאבה היו עוד הישגים, ולא נגמר, אז לא נגמר, דווקא בגלל שעשיתי את הדוקטורט שלי על סכסוכים אתניים והלאומיות, אמרתי, אף אחד לא גומר סכסוך ככה, זה כאילו, זה לא נגמר, לפעמים זה אף פעם לא נגמר, לפעמים אתה עושה קונפליקט מנג'מנט למאה שנים קרובות, עד אז כבר הייתי המון שנים בקבוצה של קונפליקט מנג'מנט שהרווארד ניהלה, עסקתי המון המון בשיחות עם פלסטינים על, ולא רק פלסטינים, על נושא של סכסוכים לאומיים, ולא יכולתי להבין למה גם ברק וגם קלינטון שרפו ככה את כל הקשרים מאחוריהם, כי זה היה בעיניי, וערפת, האמת, אני חשבתי מראש שערפת הוא עמד בקמפ דיוויד בסיטואציה מאוד קשה, הוא בא לבד, קלינטון וברק היו מאוד צמודים, ערפת הרגיש מאוד מנוכר, ולא שערפת היה צדיק גדול, חס וחלילה, ולא שגם ככה הוא היה, אולי גם אחרת הוא לא היה חותם. אני חושבת שאהוד אולמרט הוכיח שאפשר היה ללכת עוד כברת דרך, ועוד פעם, אולי לא לסיים, אבל יש סכסוכים שלא מסיימים אותם, פשוט מנהלים אותם, ופה במקום לנהל את הסכסוך, פשוט עזבו אותו, בעטו בדלי וזהו.
אוקיי, אוקיי, אז נחזור לזה, מי קמפ דיוויד חזרה למשרד הקליטה, אז מה היית עושה אחרת?
תראה, אני חושבת שקודם כל הייתי יכולה להיאבק הרבה יותר טוב על תקציבים, על תוכניות, להבין יותר לעומק איך עובד משרד. לקח לי הרבה זמן, זה המשרד שנשלט בידי ישראל בעלייה, שירנסקי משך מאחורי הקלעים, הייתה לי סגנית שרה שעבדה אצל שירנסקי ולא אצלי, היו לי המון המון אתגרים. אני חושבת שהדבר הכי חשוב שעשיתי במשרד הקליטה זה שבאתי, זה המשרד של בעצם סניף של ישראל בעלייה, שהעסיק את הפעילים של ישראל בעלייה, נתן להם עבודה ודאג לרוסים, ואני באתי ואמרתי, רגע, יש עולים ממדינות אחרות, בעיקר אתיופים היו גל עלייה מאתיופיה היה בעיצומו, ואמרתי, סליחה, המשרד הזה לא יכול לשרת רק איתו, לא היה, אני חושבת, אני הבאתי את מיקי החיון, בחור מדהים, קצין יוצא אתיופיה, אמרתי, תשמע, תקים פה יחידה שמתעסקת בקהילה האתיופית, כי זה לא יכול להיות שפה, זה בכלל לא מטופל.
כן.
אבל זה היה זמן נורא קצר, ואני הייתי מאוד לא מנוסה, ולמדתי שצריך הרבה ניסיון, כמו בכל דבר, כדאי שיהיה לך ניסיון אם אתה רוצה להצליח.
כן, אוקיי. אז, אז, אז בוא נדלג קדימה למשרד החינוך. איך קורה שאת שרת החינוך? כאילו זה, את באת על הטיקט הזה מראש?
אני באתי על הטיקט הזה
זה עוד משהו שהתגלגלת אליו?
לא, דווקא זה אולי דבר המתכנן היחיד שעשיתי בחיי.
אוקיי.
אני תמכתי באמיר פרץ. מאוד רציתי שהוא יצליח, והלכנו ביחד על טיקט משותף של ביטחון וחינוך. כשאמיר שהתמודד נגד שמעון פרס, כן, כזכור, כן, זה כן, לא כן. הייתה החלטה פשוטה, אבל כשאמיר ניצח, בני יושב ראש המפלגה, היה ברור לגמרי ש... אני כל כך שמחתי עליו, ש... ועבדתי נורא קשה באמת בקמפיין הזה, זה היה שנתיים של עבודה רצופה וקשה, ואז באמת גם למדתי פוליטיקה, באמת למדתי המון בשנים האלה. אמיר נבחר, ו... רוני ואני נסענו לפריז, אמרו לי, עכשיו את צריכה להישאר, ואת צריכה להגן על מקומך. אמרתי, כשאמיר ייכנס לחדר של ראש הממשלה, הוא יגיד, יולי, שרת החינוך, ונראה איזה תפקיד אני אקבל. לימים אולמרט סיפר לי, שכך היה. שאמיר יחס הרלב, אמר, יולי, שרת החינוך, עכשיו בוא נדבר עליי, כי הוא התלבט אם לקחת ביטחון או אוצר. ונסעתי לפריז, יש לי כזאת תמונה שאני עם פתק כזה ליד סנטר פומפידו, שכתוב אמיר התקשיר ואמר שאני שרת החינוך. אבל זה בא בשנים של עבודה מאוד 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 אינטנסיבית, וגם מאוד מעניינת בעיניי, כי ללכת להיות יד ימינו של אמיר פרץ, זה לא דבר פשוט אף פעם, ואז זה היה מאוד קשה. המפלגה לא קיבלה אותו... על הקיבוצים, המקומות האלה שנורא אהבו אותי, כי אני הייתי אשכנזיה, ומהחבר'ה שלהם ממש דחו אותו, והמאבק שהוא התקבל כמנהיג, היה מאבק לפעמים מאוד קשה, ולפעמים מאוד מתסכל, ולפעמים מאוד מכעיס, ולפעמים ראיתי את הדברים שלא רציתי לראות, דווקא באנשים שאני הכי קרובה אליהם.
כן. אז את אומרת שהטיקט שלכם היה ביטחון וחינוך מלכתחילה,
כן.
אז את לא היית... מאוכזבת במרכאות ממנו שהוא הלך למשרד הביטחון.
אני חשבתי כמו, ואני חושבת שהוא צדק, דרך אגב, ותודה רבה על כיפת ברזל, צריך להגיד כל בוקר, כי אחרת לא היה לנו, מי יודע מה קורה פה. אני חושבת שאמירה, היו לו שתי אמירות חשובות בעניין הזה, שקודם כל, אם אתה רוצה להיות אי פעם ראש ממשלה, אתה צריך, לא יכול להגיד שאני לא יכול להיות שר ביטחון, אבל שיש גם יתרון לשר ביטחון אזרחי, ואני חושבת שדווקא אמיר הוכיח את זה מאוד, למרות התמונה הידועה עם המשקפת הסגורה, הוא היה שר ביטחון טוב מאוד. צבא חושב ככה, אנשי הדרום חושבים ככה, אני חושבת שהוא עשה את עבודתו נאמנה, וסך הכל היה שר ביטחון.
אוקיי, אבל אז את נכנסת לאחת התקופות הסוערות במשרד החינוך, אם אני לא טועה.
כן, אני עשיתי את הסערה.
את נכנסת בפול גז.
כן, אני באתי מרצון מאוד רב לעשות רפורמה. והאמת שלזכותו של יהודה אולמרט, שלא הכיר אותי דקה קודם, עד הרגע שנכנסתי אליו לחדר, ואמרת לו, אני רוצה לעשות רפורמה, הוא אמר, תכיני לי תוכנית. אמרת לו, אני אכין לך תוכנית, אבל יתעלה לך הרבה כסף, כי אין דברים כאלה שעושים רפורמה בחינוך בלי כסף. ואחרי מעט מאוד, ממש מעט ישיבות בינינו, הוא אמר לי, אני תומך בך, ואני שם את הכסף.
אוקיי.
ואם זה לא היה קורה, לא הייתי נכנס למאבק, כי אין טעם להיכנס למאבקים ציבוריים, אם אין לך גב, סתם לעשות בלגן, ואחר כך להגיד, טוב, אבל עכשיו אני אלך לראות אם יש לי כסף, אם אפשר לעשות את זה, זה מיותר. אז כן, הייתה לי, ואז עשינו את אופק חדש, וזה לא היה קל לעשות רפורמה, אבל זאת הרפורמה היחידה במדינת ישראל שהושלמה מא' עד ת', ואחריה גם היא אפשרה אחר כך את עוז לתמורה שבה אחריה, ו... תקציב משרד החינוך גדל, ועדיין לא גדל מספיק, אבל גדל בצורה מאוד ניכרת.
מה היה השורה התחתונה של הרפורמה הזאת? כאילו, מה באת להשיג?
תראה, הדבר, לי תמיד היה ברור שהדבר היחידי שקובע בחינוך זה מורים. כל השאר זה שולי. גודל הכיתה, איך נראה הלוח, כן מחשב, לא מחשב, הכל שולי. אם אין לך מורה טוב, אתה לא... כשאמרת, אני נורא אוהבת ללמד, ואני יודעת מה זה ללמוד אצל מורה טוב. כשאתה לומד אצל מורה טוב, אתה עובר חוויה שהיא כמעט טרנסדנטלית. זה באמת, מורים טובים הם לב העניין. והרצון שלי היה, וזה גם מה שאז אמרתי ליהוד אולמרט, אמרתי לו, אני חושבת שאז שכר המורה מתחיל היה 2,850 שקל, הם קיבלו השלמת הכנסה, זה היה מביש. לא אפשר להגיד מורה לחיים וזה, כל הקמפיינים האלה, ולא לשלם. אז הרפורמה שילבה שלושה דברים שבעיניי הם מאוד חשובים. קודם כל, העלתה את השכר. מורה מתחיל אז... הקפץ מ-2,850 ל-6,300, וזה גם לא מספיק, עכשיו הם הבטיחו להם 8,000, והם צריכים עוד ללכת הלאה לדעתי. אנחנו בנינו מדרג שכר שבנו על השתלמות, שמורה צריך להשתלם כדי להתקדם בסולם השכר, וזה מאוד חשוב בעיניי, כי בלי להשתלם, היום בטח, זה בלתי אפשרי. והדבר האחרון, כתוספת שעות, המורים נתנו שעות פרטניות של עבודה בקבוצות קטנות, זה קצת מה שהבאתי איתי מאוקספורד ומהרעיון הזה שצריך לעבוד, שהלמידה הקטנה הפרטנית היא הלמידה המשמעותית. אז אני אף פעם לא חשבתי שאפשר לרדת פה ל-20 תלמידים בכיתה, כי קצב הילודה פה הוא מדהים, כמות הילדים, מספר הילדים בבתי הספר הוא עצום, ובעצם לרדת ל-20 ילד בכיתה, זה להכפיל את מערכת החינוך, אנחנו לא מסוגלים לעשות את זה, אבל שצריך ליצור גמישויות.
אז אני רוצה לקחת אותך דווקא, זה, אני חושב שהפעם הראשונה שראיתי אותך לייב, בעצם באת נראה לי למפגש עם בוגרי הנוער עובד, עם תנועת הבוגרים, אני לא זוכר מה היה נושא המפגש, אני רק זוכר שישבנו במרתף שם בקיבוץ גלויות, במרכז של נוער עובד, ואני זוכר שהתחושה הייתה, שיש לנו אליי, שיש לנו בת ברית. וזה עוד אחת התמות שחוזרת בתוכנית הזאת, היא בכלל כאילו ההתמודדות שלי עם העבר הסוציאליסטי, הנוער עובדניקי, התנועת נוערי
שלי. אז העבר בשבילך?
הנוער עובד הם קצת יותר אורתודוקסים מהשומר הצעיר. אתה או בפנים או בחוץ.
כן. לא, אבל מבחינת התפיסת עולם.
יש לי... קונפליקט פנימי כזה, כי מצד אחד אני מאוד אני מאוד רוצה, כאילו עדיין יש לי איפשהו בראש את זה שאני רוצה ללכת להיות קיבוצניק,
אבל יש עוד דרכים להיות סוציאל דמוקרט בלי להיות קיבוצניק.
כן, אבל אני אז זהו, אז תמיד הקבוצה הקטנה הייתה בשבילי משהו מאוד חשוב. כאילו, המדיניות הגדולה היא גם חשובה הייתה לי, אבל תמיד גם הקבוצה הקטנה היא הייתה משהו ש... זאת הייתה המהפכה שלי, הרגשתי. כאילו, לא יודע מה. החלוציות הזאת. אז זה אני עוד לא יודע אם אי פעם אני אחזור לזה, הקבוצה הקטנה. את מחייכת בהבנה
לא,
או...
לא, אני מחייכת בהבנה לגמרי, אני רק חושבת ש... קודם כל באמת אני בתקופת כהונתי הייתה עדנה לתנועות הנוער ואני מאוד חשתי שהם אמנם גדלתי בצופים אבל עדיין תנועות הנוער כולן באמת נורא חשובות לי ואני חושבת שהם חלק מהקסם הישראלי דיברנו על זה שכיף להיות אדם צעיר בישראל ילד בישראל חלק מזה זה תנועות הנוער אני מאוד מעריכה את מה שהם עושות, אני חושבת שהם עושות דברים חשובים ומשמעותיים, והם גם גילו לפני כל העולם את העובדה שכדאי ללמד בקבוצות קטנות, פיר לרנינג, את כל הדברים שעכשיו כאילו אומרים שזה כאילו, הסודות של המאה ה-21, אז תנות הנוער ידעו לעשות את זה עוד קודם.
בכלל כל העולם הזה של יזמות.
כן, יזמות חברתית, ואנשים צעירים שלוקחים אחריות ונותנים להם להתנסות, ולא... שום דבר חדש לא המציאו, אבל... התנועות עשו את זה מאוד יפה, וזה היה להם מאוד חשוב, וביניי זה היה בעל ערך רב לראות את התנועות מתחזקות, ולכן באמת עד היום, ותעברו כבר הרבה שנים שאני לא במשרד, ועדיין אני חושבת שאני בת בית ברוב תנועות הנוער בישראל.
כן, אבל יש לך מקום חם בלב בשביל התנועות הכחולות?
מאוד, כי אני חושבת שסוג של... גם אם אתה לא תמיד מסכים, יש איזה סוג של סמן סוציאל דמוקרטי מובהק כזה, שצריך להיות בכל חברה, וכיוון שאי אפשר למצוא אותו כבר בפוליטיקה, אז טוב שיש משהו כזה קצת בחוץ, אפילו אם לפעמים אנשים אומרים לי יותר מדי קיצונים, פחות מדי קיצונים. מה זה חשוב? הם אנשים עם אידיאולוגיה שחיים את החיים, על פי זה תפיסת עולם שבעיניי, גם אם לפעמים היא מוקטנת, היא מאוד 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 ערכית וחשובה וטובה, וטוב שהם הרפרנס פוינט שאפשר להתייחס אליו, כשעושים את הדיון החברתי, שאין וקום בקוטב האידיאולוגי הזה, וזה בעיניי חשוב ונכון לראות אותם כחלק מהתחדשות של תפיסת עולם סוציאל דמוקרטית, הומניסטית.
היה שלב שהחיים הסוציאליסטיים של קבוצה קטנה, קומונה, או זה הייתה אופציה מבחינת, קיבוץ, הייתה אופציה מבחינתך בכלל?
לא התגלגלתי לשם, הייתי, האמת שהייתי אמורה לצאת לתל קציר, בתור בנחל, ואז באנו לתל קציר לאיזה סוף שבוע, ותל קציר הקיבוץ נורא עשיר, נורא עצו להשוויץ, הם לקחו אותנו לשייט בסירות מרוץ, למרות שהם היו על הגבול, ולא היה להם פשוט, אבל לסירות בקיץ כזה, עליי בכנרת, ואמרתי, מה, אני באה לעבוד פה בשביל שהם כאילו יעשו פנן בכנרת. נראה לי לא מספיק חשוב, וגם, לא יודעת, משהו ב... דווקא ביותר מדי, כאילו, אנחנו כבר בסדר, ואנחנו יכולים רק, הם בטח לא רק חגגו, אני עושה להם עוול עכשיו, אבל בדימוי האישי שלי, זה היה לבוא לזה מקום כזה, להיות חלוצים, וזה נראה לי הכי רחוק מחלוציות שיכולתי לחשוב, והלכתי לצבא.
וכשטל גרה בקומונה, זה היה בשבילך, היה איזה רגע שאמרת, אני מפחדת שהיא תישאר שם כל החיים? זה היה כזה משהו שאת מפחדת ממנו?
לא, אני בסך הכל נורא, א', אהבתי את הקומונה, לפעמים קינאתי בה. אוקיי. זה כל הדברים מאוד, מאוד חשובים. פה, אם זה קשה, אני בן אדם הרבה יותר אינדיבידואליסט מנאנס, אבל מאוד הערכתי את זה, חשבתי שהם עשו דברים ממש ממש מופלאים, והם עדיין עושים, זאת אומרת, הערכתי ו... תמכתי בזה, לא הייתי מההורים שנורא היום תוסכלים, אמרתי, היא תעשה את זה בקצב שלה, כמו שטוב לה, כמו שהיא מרגישה לנכון, ואני חושבת שהקומונה הייתה חלק, עד היום, מאז היא כבר סיימה את אוקספורד, והיא עובדת וזה, ותמיד היא אומרת, הדברים הכי חשובים למדתי, בתור מרכזת אזור בשומר הצעיר, ואני פתוחה שזה נכון. לא מפתיע אותי שאומרים, שהייתי באיזה כנס של... מנהיגי האקדמיה בישראל, והרצה, חוש קוראים לו כפיר, שהיה מראשוני ה-Space.il, והוא עשה מין טבלה כזאת על קורות חייו, והדבר הראשון היה סמל של הצופים. ואז הוא אמר, ככה התחלתי איתך, הייתי בצופים, וכל הקהל אמר, כאילו ראית, לא חשוב מאיפה, מה, ימין, שמאל, דתיים, חילונים, כולם היו באיזה תנועה, והם לא בצופים, היו בני עקיף, אבל אמירה הזאת, אני התחלתי איתך בתנועת נוער, מה זה הדהדה בחדר בכל רם?
טוב, אז יש לנו עוד דקה אחת. אני הייתי רוצה לתת לך דקה, שתגידי לי מה המשמעות החיים.
אני לא חושבת שגם תיתן לי שעה, אני יודע להגיד מה המשמעות החיים.
אבל למה את קמה בבוקר? מה מניע אותך?
אז קודם כל ילדים, משפחה, נכדים.
כן.
עבודה שאני אוהבת. אני נורא אוהבת לכתוב. כל מיני רעיונות חדשים שצצים לי בראש, ואני רוצה לעשות איתם כל מיני דברים... הדבר שאני הכי מפחדת ממנו זה שישעמם לי, אז אם לא, אם אני חושב שאני קמה ליום שלא משעמם בו, זה בשבילי אינציאטיבה מספיקה בשביל לצאת
מהמחה. הבריחה מהשעמום. יפה, תודה יולי.
תודה.
יופי, אז אני מקווה שנהנתם. תודה ליולי שהשתתפה, ותודה לטל שארגנת את זה. תודה לגוגל שאירחו אותנו, תודה לזוויק שעורך לנו את הסאונד. תודה לקבוצת ההשמעה שלי, לגילד, לשי ולארז, ששומעים את הפרקים לפני כולם ונותנים לי הערות. עדכונים, עכשיו אנחנו גם באפל פודקאסט. כן, עכשיו אנחנו בכל פלטפורמות הפודקאסטים. כל מה שצריך לעשות זה להיכנס לספוטיפיי, לאפל פודקאסט, לסטיצ'ר, לכל אחד מהמקומות האלה, ולחפש דוד מחפש משמעות, או פודקווסט, או דוד קנדל, הכל בעברית, ואתם תמצאו אותנו. תודה לתומכי הפטריון בדיווידס פודקווסט. אם אתם גם רוצים לתמוך בנו בתוכנית, אנחנו מאוד נשמח. אפילו תמיכה של דולר בחודש תעשה לנו ממש טוב.
$5 עוד יותר, ו-$10, וואו. אז אם אתם רוצים, תיכנסו לדייבידס פודקווסט בפטריון.com, ואני בכלל ממש אשמח לשמוע מה אתם חשבתם על הפרק, ומה אתם חושבים על הפודקאסט בכלל. אתם מוזמנים לכתוב לי בוואטסאפ, או לפודקווסט14@gmail.com. זהו, אנחנו נחזור עוד 3 שבועות עם רות קלדרון. יאללה, ביי. סתם, זה אני דוד.